שלום לכולם, אנחנו עומדים לפני פרשת נשא, לפני חג השבועות, ולכאורה הפרשה שלנו מלאה בבני לוי, גרשון, קהת ומררי, המשך של פרשת במדבר. ואתם יודעים, עומדים לפני שבועות, אתה מצפה שיתחבר, מילא גרשון, קהת ומררי שומרים על ארון העדות באמצע המחנות, כמו שלמדנו בשבוע שעבר, על הדגלים, והם בעצם הגרעין המרכזי ששומר על אלה ששומרים או חונים סביב הגרעין המרכזי, שזה ארון הברית, המשכן. ואתה מצפה שזה יתחבר לך לדוד המלך, למלכי בית דוד, לשבועות. איך? אבל איך אומרים? התחלנו עם גרשון קהת ומררי, ודי מהר גילינו שזה מחובר לגמרי למלכות בית דוד. אז בואו נראה את הדברים. דבר ראשון, תראו איתי ביחד במקור א', במדבר פרק ד', זאת עבודת בני קהת באוהל מועד קודש הקודשים. למעשה הלכתי לפרשת במדבר. למה? כי על בני קהת כבר מדברים לפרשת במדבר, וממשיכים בפרשתנו לבני גרשון, לבני מררי. אז זאת עבודת בני קהת באוהל מועד, מה העבודה שלהם? קודש הקודשים. כלומר, כל האיברים הפנימיים, ארון הברית, מנורת הזהב, שולחן לחם הפנים, מזבח הקטורת, קודש הקודשים, זה עבודת בני קהת. אחר כך בהמשך, בתחילת פרשתנו, זאת עבודת משפחות הגרשוני. מאוד מעניין הביטוי גרשוני. תגיד, זאת עבודת משפחות גרשון. מה זה גרשוני? כאילו גרשוני, חס ושלום, מה רוצים פה? זאת עבודת משפחות הגרשוני, ונשאו את יריעות המשכן. כלומר, הם נושאים את הבדים שבחוץ, את היריעות. ובני מררי, זה כבר המשפחה השלישית בתוך שבט לוי, וזאת משמרת מסעם לכל עבודתם באוהל מועד, קרשי המשכן ובריחיו ועמודיו ועדניו ועמודי החצר סביב, הם סוחבים את העמודים, את הקרשים, את כל הדברים הכבדים. אז יוצא שיש לנו את גרשון עם המסכים, עם היריעות, יש לנו את מררי עם העמודים וכל הצד הקונסטרוקטיבי, מה שנקרא היום, כן? כל הצד ההנדסי, ואת קהת נמצאים באמצע, בתוך ממש נושאים את ארון הברית, את מנורת הזהב, שולחן לחם הפנים, מזבח הזהב, כל הפנים של הפנים. אבל פעם חשבתם על השמות האלה? כאילו, אם היו נותנים לי לעצב את השמות, לכאורה אני הייתי מציע שמות אחרים. משהו שקשור עם אור, משהו שקשור עם שכינה. מה זה גרשון? מה, אתה פה מגרש מישהו? מה זה מררי? מה זה פה מרירות? ומה זה קהת? מה זה המילה הזאת? מה זה בכלל קהת? כאילו, השמות של בני לוי, לכאורה, כל כך נראים, לא שגרתיים, עד כמעט תמוהים. אבל התורה הקדושה, והקדוש ברוך הוא זיכה אותנו באמת במתנה, ואני כל פעם אומר, המתנות האלה ניתנות בגלל שידעו שאתם באים היום לשיעור. אז הקדוש ברוך הוא זיכה אותנו מתנה גדולה, להבין מתוך המשך הפרשה, כאילו הפרשה בהמשכה מסבירה לנו מה זה גרשון, מה זה קהת, מה זה מררי, ואיך כל זה קשור לליבה של עם ישראל, ארון הקודש, ארון הברית, באוהל מועד, בקודש הקודשים, בבית המקדש בירושלים גם כמובן. אז בואו נתחיל. אז דבר ראשון, אחרי הסיפור של קהת, גרשון, מררי, אומרת התורה, תראו מקור בית במדבר ה', צב את בני ישראל, וישלחו מן המחנה, כל צרוע וכל זב וכל תמל הנפש, ולא יטמאו את מחניהם, אשר אני שוכן בתוכם. מה זה וישלחו מן המחנה? זה כמו לגרש, גירוש, נכון? אז מה זה גרשון? כן, גרשון זה בשמירה על הפנים, על הליבה, צריך לגרש את כל התומה, כל צרוע וכל זב וכל תמל הנפש, ולא יתמו את מחניהם אשר אני שוכן בתוכם. אז גרשון פירושו בעצם הכיסוי של היריעות, שמגרש את כל מה שצריך לגרש, ואין ברירה ומוכרחים לגרש, כי צריכים לשמור על התוהר ועל הנקיות. מאוד מעניין. כשאנחנו מגיעים לדוד המלך, בשמואל א', פרק כ"ו, דוד המלך אומר לשאול, כשהוא אומר לו, למה אתה רודף אחריי וכו', הוא אומר לו, כי גרשוני היום, כי גרשוני היום, אתם זוכרים בני הגרשוני? לא אמרו בני גרשון, וגם לא אמרו בני הגרשוני, אלא אמרו בני הגרשוני. אומר דוד המלך, כי גרשוני היום, מסתפח בנחלת השם, למור לך עבוד אלוהים אחרים. מי אמר לדוד המלך לך תעבוד אלוהים אחרים? על מה דוד המלך מדבר? אומר על בג שיצא דוד מכל ארץ ישראל למלט את נפשו מיד מלך ישראל, מיד שאול. וילך לו בין עובדי עבודת אלילים. כלומר, גירשוני מסתפח בנחלת השם לאמור לך עבוד אלוהים אחרים, זה גירשו אותי מארץ ישראל, זרקו אותי לבני עובדי עבודה זרה. ואומרת הגמרא בעבודה זרה חטא עמוד א' תניא, רבי ישמעאל אומר, ישראל שבחוץ על הארץ, עובדי עבודת כוכבים בטהרה הן. זה ביטוי, אה? יהודי גר בחול, יכול להיות צדיק, העליון, הולך לכולל, לומד תורה, שקוע בלימוד, בזה. אומר לו רבי ישמעאל התנא הקדוש, ישראל שבחוץ על הארץ עובדי עבודת כוכבים בטהרה, בטהרה הן. למה בטהרה? כי הם באמת לא עובדי עבודת כוכבים, והם קיימים כל המצוות ולומדים תורה. אבל אומרת שם הגמרא, אחר כך מזמין אותו השכן, אפילו יבוא ויאכל גלט, זה כבר נחשב שהוא בתוך החבורה הזאת. אז בעצם אתה גר בחוץ לארץ, אז זה כבר עובד עבודת כוכבים בטהרה, בטהרה, גלט כושר. היום אנשים הם, אתם יודעים, אנשים יראי שמיים, אנשים שגדלו על אידיאלים של הרב קוק, הוא נוסע לחופשה בקפריסין, הוא טס לחופשה ברומניה. תגיד מה, התחרפנתם? מה הולך פה? שיבדו את הצפון. מה זה לצאת מארץ ישראל? מה זה הדבר הזה? לא מבין את הדבר הזה, פשוט לא מבין. אומר רבי ישמעאל, ישראל שבחוץ על הארץ, עובדי עבודת כוכבים בטהרה. בטהרה, מה זה בטהרה? אומרים לך, בוא לחגוג את חג השבועות בבולגריה. גלת כושר, הכשרים הכי טובים, מדהים, הבן אדם יושב בחוץ לארץ, ארץ תומה טעמים, ואוכל גלת. נו, מה תגידו? יופי של חופות בשבועות, יופי של חופשה. אז אנחנו מתפללים מפה, מהבית הקדוש הזה, שהשם ישמור על כל עם ישראל באשר הם, בכל העולם כולו. ויחד עם זה, את כל הטרלול הזה, של הנסיעות לטיולים בחול, כבר אנשים, יש להם כרטיסיות כבר, כמו באגד כזה, אתם יודעים, בדן, יש להם כרטיסייה, היום אתה כבר צריך להגיד הרבה חברות, אפיקים, כרטיסייה לאוטובוס, יש להם כרטיסייה לחול כבר. טיילים, אלק, הוא קם בבוקר, לוקח את הילדים, נוסע לכינר, איזה כינרת, אני יודע, לדנובה, מה זה הדברים האלה? איזה מין דבר זה? עובדי עבודה זרה, עבודת כוכבים בטהרה, בטהרה, כל גלת כושר. אז מכל מקום לענייננו, אם נחזור לעניין, אומר דוד המלך, גרשוני היום, מסתפח בנחלת השם. שימו לב, שימו לב. הגירוש, כביכול הוא לגרש, זה להוציא אותך מארץ ישראל. יצאת מארץ ישראל, אתה מגורש. מגורש מהשכינה. לאמור לך עבוד אלוהים אחרים. הבנתם? הבנתם כשאתה עולה למטוס כזה? לטייל בחול, כך בחשבון, אתה עכשיו מגורש. כי גרשוני היום, כי גרשוני היום הסתפח בנחלת השם. מה זה הסתפח? כלומר, רק להיות פה. אתה יודע, לא, אתה עדיין לא במרכז, בקודש קודשים. להיות, להסתפח בנחלת השם. כי גרשוני היום הסתפח בנחלת השם, למור לך עבוד אלוהים אחרים, משמוציא אותי מהארץ. אז זה בני גרשון, הכוונה היא שיש את הקדושה. וכל דבר שאינו ראוי, צריך לגרש אותו מהסתפח בנחלת השם. זה גרשון. מה זה מררי? ממשיכה הפרשה שלנו, אז רגע, רק תשימו לב, שוישלחו מן המחנה כל צרוע וחזב, זה בפרשתנו שלנו. כלומר, הפרשה שלנו כביכול מביאה שלוש פרשיות שמסבירות, מה זה גרשון, מה זה מררי, מה זה קהת. מה זה מררי? בהמשך הפרשה, מקור ג' במדבר פרק ה', וישקע את האישה את מי המרים המעררים. מה זה? אז יש, אתם יודעים, זה, אנשים היום לא לומדים תורה, כן? ומדברים שטויות. דבר שטויות, לא יודעים כלום החיים שלהם. אז אומרים, מה זה להשקות אישה, מי סוטה? איזה מין דבר זה? מה זה התורה, איך היא מתייחסת לאישה? איך היא מתייחסת לאישה? אז בוא תלמד. אישה סוטה פורשו של דבר הלכה, אישה נשואה, התייחדה עם גבר זר, התייחדה איתו, מאחורי דלת סגורה. ייחוד לא אוסר את האישה, בסדר, חזרה הביתה, בעלה אומר לה, מה זה הדבר הזה? אני לוקח איזה עדים, אומר לה, תשמעי, אני מטרה בך, יש כל מיני דעות, כך, אחרת, לא משנה, אני אכנס לפרטים עכשיו, אומר לה, אני מטרה בך, את לא מתייחדת עם גבר זר, לא מתייחדת איתו. הולכת האישה הזאת, נשואה, אחרי שבעלה הזהיר אותה, ושוב מתייחדת עם הגבר הזר הזה. מאחורי דלת סגורה, מה היה עושה כל גבר נורמלי בדורנו? אמר לה, טוב, גמרנו, ביי, להתראות. באה התורה ברחמיה המרובים ואומרת, רגע, חכה. נכון שהתנהגה בצורה מאוד לא נעימה, אבל אולי לא קרה כלום מאחורי הדלת הסגורה. אומר הבעל, מאיפה אני יודע? אומרת לו התורה, אנחנו, הקדוש ברוך הוא, ברחמיו, עושה לך מנגנון ניסי, שתוכל לדעת אם קרה משהו מאחורי הדלת הסגורה או לא. וזה מי המרים. מי המרים האלה או שהם מערערים, או שלהפך, או שהם מברכים. עכשיו שימו לב, בעצם על מה המרירות יושבת? המרירות יושבת לא על אם אתה פה בארץ או לא בארץ, אלא כשאתה פה בארץ, איך קדושת המשפחה שלך? איך קדושת החיבור שלך? כדי לשמר ולשמור את קדושת החיבור להשם, באה מרירות. גירשוני זה יריעות, זה משטרת הגבולות, זה בחוץ. אבל לעומת זאת, מררי זה המרירות ששומרת, שמגינה על דבקותנו בהשם. והדוגמה היא במגילת רות. כלומר, בגרשון ראינו שדוד המלך אומר, כי גרשוני היום מסתפח בנחלת השם. וכשאנחנו מגיעים למגילת רות, אנחנו מוצאים את המרירות, איפה? ותומר עליהן, ברות פרק א', מקור ג', שורה ראשונה, רות פרק א', ותומר עליהן, אל תקרנה לי נעמי, כי ראין לי מרה, כי המר שדי לי מאוד. אז בעצם מה קרה כאן? בעצם הם ברחו מארץ, אלימלך ובניו, ובמקום להתחבר להשם ולהניג את הדור, הם פשוט ברחו מהתפקיד שלהם. יש לנו שיעור שלם על זה, כן? נמצא היום כבר בתוך הספר אורות חיים על החגים מועדים, נקרא תיקוני מלכות. הם ברחו מהתפקיד שלהם. ויואש ושרף, יואש אומרים חזל שהתייאשו מהגאולה, שרף שהתחייבו שריפה למקום. אז הם בעצם הלכו, עזבו אלימלך ובניו. על זה באה מרירות. מרירות באה כדי לקחת את היהודי ולהדביק אותו באשם. איפה עוד ראינו מרירות? תראו איתי ביחד, מקור ג' שורה שנייה, בשיר השירים רבה, סימן ב', אמר רבי תנחומה, עיקר שעבודן של ישראל במצרים, 86 שנים היו, משעה שנולדה מרים. מרים זה מרירות. אבל המרירות לא הייתה 210 שנים, הייתה רק 86 שנים. המרירות מה תפקידה? ליצור חיבור, לרומם. איפה עוד מוצאים מרירות? מיד אחרי קריאת ים סוף בשמות את וו, ויבואו מרתה, ולא יכלו לשתות מים כי מרים הם, ויורהו השם עץ למשה, וישלך אל המים, וימתקו המים. אומר הרמב"ן, ורבותינו אמרו שהיה העץ, העץ הזה שזרק משה למים המרים, העץ עצמו היה מר. מצאתי בילמדנו, ויראהו, לא נאמר, אלא ויורהו. כלומר, הוא לימד אותו פעם, לימד אותו פה משהו. שאורהו ולימדהו דרכו של הקדוש ברוך הוא, שהוא ממתיק, אמר במר. אתה בא להתקרב אל הקדוש ברוך הוא, אז המר שדאי לי מאוד. למה? כי הוא רוצה אתכם חזרה בארץ. כי הוא רוצה אתכם קרובים אליו. הוא רוצה אתכם גואלי ישראל, משפחת אלימלך. שהופכת בסופו של דבר למשפחת דוד המלך. אז יש כאן מרירות. הקדוש ברוך הוא ממתיק את המר, את הלא טוב, על ידי מרירות. מררי, אתה רוצה להגיע לארון הברית, דע לך שהדרך עוברת דרך מרירות. וזה אולי אחד המרכיבים המרכזיים של הבעיות של הנוער בדורנו. מרוב שהדור הזה כולו כזה עולם הערבי, כן? הכל צריך להיות, אתה יודע, תסלחו לי קצת על הביטויים, סוטול, סטלבט, כן, תפסנו ככה איזה פאוזה, כל מיני יש להם ככה, אני לא לזוז, לא כלום, מה זה לא לזוז? רחמנה ליצלן, אתה יודע איפה לזזים? איפה יש זולה? רחמנה ליצלן, בבית החיים, על כל מצבה כותבים זולה, כן, זל, כן, זולה. מה? במתים חופשי, איזה מין דבר זה? אשרי אדם יתאמץ בך, אלא מה? התרבות המערבית, תרבות נוצרית, היא בנויה על זה, אל תזוז, אל תזוז, אתה יודע, שלט למסגן, שלט לפה, רק תשב על הקורסה, אל תזוז, רק אל תעשה שום, אל תתאמץ. עכשיו, הילדים גדלים על זה, ואז הם לא יודעים שהמרירות של הקימה בבונקר, היא מתנה שאין כמוה. חושבים שרק להם קשה, כי כנראה לא בראש להם, וכנראה זה לא ממש מעניין אותם. אבל כל אחד מאיתנו שקם בבוקר מוקדם יודע שהעבודה יתגבר כארי, שולחן ערוך סימן אף סעיף א', יתגבר כארי לעמוד בבוקר לעבודת בורו שיהו מעורר השחר. אם אתה לא מקבל את המרירות הזאת, איך תהיה גיבור? איך תהיה עוצמתי? איך תזכה לאורות? אז תראו איתי יחד דברי הרב קוק פה במקור ד', מוסר אביך פרק ב'. אומר הרב קוק, תנאי גדול התנה החסיד בחובות הלבבות, שער עבודת האלוהים פרקי, אז התנה חסיד בחובות הלבבות, עוד פעם, תנאי גדול, התנה חסיד בחובות הלבבות עם הנפש, שתתרצה לקבל מרירות הסם. כדי לרפא אותך, לחזק אותך, לרומא אותך, צריכה להיות מרירות, בלי זה אי אפשר להתקדם. וזהו דבר מוכרח מאוד. איך אגב, כשהוא מגיע לצבא, לצערנו, הרבה נזקקים להגיע לצבא בדור הזה, למה? כאילו, בלי להגיע לצבא, הוא לא יודע מה זה מרירות. כשהוא מגיע לצבא, אם הוא הגיע לקרבי, אז פתאום הוא מגלה שהוא יוצא למסע 5, נשפח. מסע 10, כבר מסע 5 צחוק, אבל... וככה, ממסע למסע 15, 20, 50, הולך ונהיה עם יותר אומץ, עם יותר אמונה ביכולות וכו'. אז הצבא הוא, היום הוא הדבר שגורם להרבה מאוד מהמפונקים ללמוד שיש מרירות, ושהמרירות היא טובה, היא איכותית, היא בונה. היא בונה. אז זה מה שאומר פה הרב, שתנאי גדול יתנה חסיד בחובות הלבבות עם הנפש, שתתרצה לקבל מרירות הסם, וזהו דבר מוכרח מאוד. וכל זמן שיאמר לעצמו, שלום שלום, ורק בנועם לבד ילך באורח סלולה, הוא קרוב אל המכשול. מה אתה חושב? היה אחד ניסה פעם להקים ישיבה, סידר להם ככה על השולחן, רוגע לך, ועוגיות, ובקבוקי שתייה, וזה, ושיהיה בשפע וילמדו תורה. אתם מבינים, התוצאה לא הייתה מוצלחת, כן? צריך מרירות. עכשיו, אבל שימו לב להמשך. אומר הרב, ומכל מקום, אחרי הרצון והקבלה, לסבול מרירות הסם, אם בן אדם כבר מקבל על עצמו, כבר קם בבוקר, מתגבר, יודע שצריך להתמודד, קבל את המרירות וכו', אין זה דבר מוכרח שיהיה דווקא סם מר. לא, מרירות היא לא חובה. היא הכרחית, אבל ברגע שאתה מקבל את המרירות, אתה כבר, אפשר להגיד, למדת את העניין, אז לא הכרח שיהיה דווקא סם מר, לא חייבים לסבול, כי הרבה סמים מתוקים ישנם. עכשיו תלמד, תלמד תורה, אין סם יותר גדול ממנה. ועל כל פנים, אומר הרב, שאין מרירותם גדולה, או שיש קצת מרירות, אבל לא כזאת מרירות גדולה. וביותר, באהבת הבריאות, כשבן אדם רוצה להיות בריא בנפשו, בריא ברוחו, רוצה להתקרב להשם, יומתה קסם אצל המקבל. כבר לא מרגיש את המרירות. כלומר, כשאני היום קם בבוקר, ולפעמים, אתם יודעים, לא יצא לך לישון בלילה, בקושי הזמן, היה בלגנים, לא יודע מה, אתה קם, וכשאתה קם, אתה קם בקושי זז. מה, אנחנו איזה, לא יודע מה, בקושי זז, אבל אתה יודע שהבקושי זז הזה וההתגברות שלך הם אלה שמושכים לך את שפע החסד האלוהי שנכנס לנשמה ומאיר אותך כל היום כולו וממך לכל הסביבה. אז אומר הרב, באהבת הבריאות, בן אדם רוצה להתקרב להשם, יומתה קסם אצל המקבל. אמנם כלל ההוא, יש לנו כלל, ששינוי הרגל, שימו לב, שינוי הרגל הוא דבר כבד ואינו נוח לאדם. וזהו גם במעשים חומריים, ועל אחת כמה וכמה תנועות מחשבות הנפש, ואנחנו כמה אנחנו רואים את זה בדור הזה, אנשים קשה להם לשנות הרגלים. התרגלו שככה זה. מה ככה זה? מה, זהו? אתה רוצה להישאר לנצח בנקודת זמן הזאת, לא לזוז? מה? צריך להתקדם עם הגאולה. הרגלים. אין פשטי את כותונתי. איכה חייל בשינה. רחצתי את רגליי. איכה חיית הנפם. אומר רשי, התרגלו כבר למשפט שהוא לא משפט התורה. אומרים להם משפט התורה, הם מתחילים להגיד, איך אנחנו כבר רגילים לשיטת משפט הערת, וזה לא מתאים לנו, לא מסתדר לנו. אז באמת צריך לעבוד בחוכמה, להרגיל את הדור, לבנות את זה, להקים מערכת משפט תורנית מקבילה, וכל הדברים שדיברנו עליהם כבר בעבר, שעת עת להרגיל את הדור שמשפט תורה זה לא מפלצת. זה מה שמנסים לעשות בתעמולה רבת שנים, להציג את משפט התורה, וזה צריך לבנות. צריך לבנות את המוטיבציה הלאומית, לא לזרוק פצצות גרעין סתם. כן? צריך פה בניין אמיתי. מקום מקום לענייננו, אז מרירות היא בעצם כמו שראינו, אל תקרן עלי נעמי כי ראה לי מרה, אומרת נעמי, בבניין מלכות בית דוד. כי אמר שדי לי מאוד. למה הוא אמר לה? כי הוא צריך להוציא ממנה את דוד המלך, מקלתה, החזיר אותה לארץ. הרי קלתה, רות, מחזירה את נשמתו של בנה של נעמי עצמו, נכון? של מחלון. אז צריך להחזיר אותה לארץ, צריך לבנות את מלכות בית דוד, צריך מרירות. בלי מרירות, מה יהיה? צריך מרירות. עכשיו, ייתכן גם לומר שגם דוד המלך של גרשוני מסתפח בנחלת השם, זה חלק מבניין הדבקות העילאית, הבלתי נתפסת של דוד המלך. כי בכל כשאתה מרגיש גרשוני, אתה מרגיש את הקרבה. ואתה מגרש את הלא טוב, אתה מתחיל להתקרב להשם. אותו דבר במרירות, כשאתה סובל את מרירות הסם, אתה בעצם מתחיל להתקרב להשם בבריאות גדולה, בעוצמה גדולה, וזה מרים של שיעבוד מצרים, וזה ויבוא מרתה, כמו שאומר הרמב"ן, שממתיק אמר במר. טוב, אז כלומר, מסלק את כל המרירות של החטא, ממתיק אותה על ידי מרירות בעבודת השם, ועל ידי זה זוכים למתיקות גדולה. אז עד כאן זכינו לגרשון ולקהת, שניהם מפרשתנו, כלומר, גרשון על ידי וישלחו מן המחנה כל צרוע וכל זהב, ומררי וישקע את האישה את מאה מרים המערערים, שזה גם כן ברור של הזוגיות, ברור של קרבה להשם, של הדבקות, כן, שזוגיות זה דבקות בהשם. אבל אנחנו מגיעים לקהת, וכאן אנחנו עומדים פפעור, לא מבינים מה זה קהת. תראו איתי יחד מה קורה, הגדה של פסח, רשע, מה הוא אומר? מה העבודה הזאת לכם? לכם ולא לא. ולפי שהוציא את עצמו מן הכלל, כפר בעיקר, כלל ישראל. לא כתוב דרך אגב שהוא מחלל שבת ולא כלום. מה הוא עשה? הוציא את עצמו מכלל ישראל. אני לא בעסק. כפר בעיקר זה השורש של הכל. אף אתה הקהה את שיניו ואמור לו, בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים לי ולא לו. ואילו היה שם לא היה נגאל. לא היה נגאל. אז שימו למה זה הקהה את שיניו? הקהה את שיניו, אז יש, שמעתי חידוד מאוד יפה, לא יודע של מי זה, קח את המילה רשע, גימטריה 570, תוציא ממנה את המילה שיניו, כן? ותקבל בגימטריה צדיק 204, כן? תבדקו את זה, הקהה את שיניו, כלומר, מה שנקרא, כסח לו את השיניים, אז תוציא מרשע בגימטריה שיניו, בלי יוד, שינון יוד וב, כמו שכותבים שיניו, שינון יוד וב, תוציא מרשע את שיניו, תקבל בגימטריה צדיק, כן, נורא חמוד, אבל הקהה את שיניו. אז מה זה קהת? מה, באים פה להקהות משהו, לזרוק משהו? מה זה הקהת הזה? מה הרעיון בקהת? להקהות את שיני הרשע. להקהות את שיני הרשע. אז אפשר להגיד, תראה, קהת זה להקהות את שיני הרשע. כן, צריך להגן על הפנים. אז מקים את שיני הרשע. טוב, בהמשך פרשתנו, תסתכלו איתי יחד מקור ו' במדבר פרק ו', דבר אל בני ישראל ואמרת אליהם, איש או אישה, כי יפלי לנדור נדר נזיר להזיר להשם. מה זה נדר נזיר להזיר להשם? אומר רבנו בחיי, והוא עניין עטרה וכתר מלכות, זה נזיר, זה כמו עטרה וכתר מלכות, ונקרא בשם הזה, על שם שהוא מלך מולך על התאוות, הפך משאר בני העולם שהם עבדי התאוות. אז מה זה נזיר? נזר. מה זה מלך בישראל? מה זה מלכות בית דוד? שבועות. מה זה מלכות בית דוד? מתנזר מהתאוות, ועל ידי זה זוכה לנזר. מכה את שיני הרשע, ועל ידי זה פורש מהרשע, ונעשה עם ארון הברית. רגע, לאט לאט. בהמשך הפרשה, במדבר וב, גם באותו פרק, נאמר ככה, וכי ימות מת עליו בפתע פתאום, אם נזיר פתאום, וואלק, איך אומרים? לא צפה, מת לו איזה מת ככה לידו. ותימה ראש נזרו, וגילח ראשו ביום תהורתו, ביום השביעי גלחנו. אז כלומר, הנזיר הזה נטמא, מה אומרים לו? אתה צריך לגלח את השערות שלך ביום השביעי. למה ביום השביעי? אומר רקנתי, ויש מן המקובלים האחרונים שאמרו כי טעם גילוח הנזיר הוא לרמוז, כי אחר כלות ימי נזרו שהרמז לאלף השביעי, שיפסקו הצינורות, יפסקו הצינורות של מעלה, המריקים ברכות למטה, הרמוזים בשיער. אנחנו הולכים לקרוא הידרה רבה, נכון? מדברים על השיערות גם. כלומר, הרמוזים בשיער. השיער הוא כמו צינורות. אתם יודעים ששערה היא חלולה מבפנים. השערה עצמה, י' ג' מידות של רחמים. השפע שיוצא, עובר בתוך השערה, זה מיאל כמוך, י' ג' מידות של רחמים של מיכה. בסדר, זה עניינים של, של כסודות של קבלה, אבל ענייננו, כלומר, כולנו אומרים את זה, כולנו יודעים את זה, אז אין מה יותר מדי פה, זה לא, הכנסנו יותר מדי לעומק, אבל צריך לדעת שבסוד השיער, זה סוד שרומז לצינורות של שפע. אז ממילא הוא אומר שכשהנזיר מגלח את שערו, הוא כאילו הולך לאלף השביעי, לכן ביום השביעי יגלחנו, ובאלף השביעי השפע הזה שעובר דרך השיער ייפסק, ונשגב השם לבדו, כמו שנבער בסוד שמיתין ויובלות בגזירת השם, זהו סוד ביום השביעי יגלחנו, יומו של הקדוש ברוך הוא אלף שנים. ביום השביעי, מה זה ביום השביעי? זה אלף השביעי. אצל הקדוש ברוך הוא, כי אלף שנים ביניך, כי יום אתמול כי יעבור. אז מה בעצם כתוב פה? תראה. יש תקשורת על ידי נזירות. חיבור על ידי נזירות. זה חיבור של שיער, של צינורות, של שפע, ששופים עליך מלמעלה. אבל אם חלילה יש תומה, אז הולכים לאלף השביעי, לחד חרוב שדיברנו עליו, שבעצם זה כמו החרבה של מה שהיה, כדי להביא הופעה שנשגב השם לבדו. עכשיו שימו לב, אבל לפי זה אפשר להבין שהנזירות עצמה, מה היא בעצם? משיכת שפע. עכשיו הנזיר, מה הוא עושה? הוא פורש, הוא מכה את הדברים, דברים מסוימים הוא מכה אותם, ועל ידי זה הוא זוכה לקרבה. עכשיו שימו לב, אומר המזמור בתהילים קוף למד ב' שיר המעלות, זכור השם לדוד את כל עונותו, כל מה שהוא סבל, אשר נשבע להשם, אם אבוא באוהל ביתי, אם אעלה על ארץ יצועי, אם אתן שנת לעיניי להפפייתן, ומה עד אמצא מקום להשם. תראו מה זה דוד המלך, דיברנו על זה בקריאת חנה דוד, כמה הוא משתוקק וככה לא מוכן לוותר עד שיזכה למצוא את מקום המקדש. ואז ממשיך המזמור ואומר, קומה השם למנוחתך, אתה וארון עוזיך. כלומר, דוד המלך שהוא מחפש את מקום המקדש, זה לא סתם. הוא גם רוצה את המקום של ארון הברית. את אותו ארון הברית שכהת אחראים עליו. הלאה, ממשיך המזמור ואומר, כהניך ילבשו צדק וחסידיך ירננו. כלומר, מתאר לנו את בית המקדש, ואז הוא מסיים כך. כי בחר השם בציון, איבה למושב לו. שם הצמיח, שימו לב, שם, אני חוזר עוד פעם, שם הצמיח קרן לדוד, ערכתי נר למשיכי, אויביו על בשבושת ועליו יציץ נזרו. הנה לכם ארון הברית, מלכות בית דוד, והנזר של מלכות בית דוד, שבנוי על ההשתוקקות הגדולה למקום המזבח, למקום המקדש, וההתנזרות הזאת מהתאוות מביאה את הנזר המלכותי של מלכות בית דוד, שסוד אורה צומח ממש מקודש הקודשים, שבני קהת שומרים עליו. אז תגידו, תשמע, זה נשמע טוב, אבל הקשר בין קהת לדוד פה לא כזה חזק. כלומר, חיברנו בין קהת לנזירות, בין קהת לנזירות חיברנו, אבל מצד הקהת שיניו, כאילו זה פרישה וכן הלאה, אבל לא רואים את הקשר ממש חזק בין קהת למלכות בית דוד. כלומר, ראינו בגרשוני מסתפח בנחלת השם, שאומר דוד המלך, חיבור לבני הגרשוני. ראינו המר שדאי לי מאוד של נעמי, הסבתא של המלכות, כן? וזה מתחשר יפה לבני מררי. אבל כשאתה מגיע לקהת, איפה יש לך קהת במלכות בית דוד? שימו לב, פה זה הכי מפורש שיש. תראו איתי יחד במקור זין. בראשית ממתת פרשת ויחי יעקב בארץ מצרים, מברך יעקב את בניו, ושם הוא אומר על שבט יהודה, לא יסור שבט מיהודה ומחוקק מבין רגליו, עד כי יבוא שילו ולא יקהת עמים. פורש או לא? מה אתם אומרים? שתבח שמו. ולא יקהת עמים. אז עכשיו איך קהת הגיע למלך המשיח? ועליו יציץ נזרו. ולא יקהת עמים. טוב, אז בואו נבין מה זה ולא יקהת עמים. כי אתם יודעים, לגבינו זה כבר מתחיל להיות נפקא מינה מעשית. כי אנחנו דור שהולך ומתקרב לגאולה הממשית לגמרי. אז צריך להבין מה זה ולא יקהת עמים. הבנו את הקשר בין ארון הברית לבין נזרו, נזר, המלוכה של דוד המלך וכו', כמו שהמזמור פה בתהילים קול לפלמת ב', ממש קושר את הכל ביחד. אבל מה זה ולא יקהת עמים? מה קשור קהת? מה יקהת עמים קשור לדוד המלך, למלך המשיח, לגאולה שלמה? אומר רש"י, יקהת אספת עמים. כלומר, העמים התאספו אליו. מאוד מעניין, כי בדרך כלל יקהת זה להקות את שיניו, אז מה זה עמים התאספו אליו? אומר רמב"ן, והנכון בעיניי, שהוא מלשון האוכל הבוסר, תיקן השיניו, בירמיהו למד א' כפתת. אז הוא אומר, כן, תיקן השיניו, האוכל בוסר תיקן השיניו. נו, אז איך זה קשור? אומר רמב"ן, ועניין כולם, שמביא הרבה פסוקים, גם רש"י שם מביא הרבה פסוקים עם הקהת הזה, ועניין כולם החולשה והשבירה, אשר לא, למי זה לא? עד כי יבוא שילו, שלא המלוכה, מלך המשיח, אז אשר לא, חולשת העמים ושבירתם, שיחליש את כולם לפי חרב. טוב, לא הכי נעים, אבל יחליש את כולם לפי חרב. רגע, ממשיך רמב"ן, כדרכו של הרמב"ן, כדרכו השירית של הרמב"ן, כדרכו מלאת אורות הקבלה ופנימיות התורה, תורת הרז, תורת החן. רמב"ן צריך ללמוד אותו כמו למדן, ובבת אחת כמו משורר. כי זה הרמב"ן, גם זה וגם זה. אז תראו איתי כמו מקובל, אז בואו נראה את זה ביחד. וכן מצאתי עוד שם במדרש חזית, שזה שיר השירים רבה, הופיע להם הקדוש ברוך הוא ריח טוב מבסמי גן עדן, והייתה נפשם כהה לאכול. על מה מדובר? משה רבנו עושה את הפסח בליל הסדר, בהתחלה היה ריח לכאורה של דם, ואז הקדוש ברוך הוא משפיע להם ריח מבסמי גן עדן בפסח הזה. והייתה נפשם של כל ישראל כהה לאכול. פתאום הרגישו שיש ריח גן עדן בפסח. והייתה נפשם כהה לאכול. אז מה זה כהה? צריך להבין. אמרו לו רבנו משה, תן לנו מה נאכל. אמר להם כך, אמר לי הקדוש ברוך הוא, כל בן נחר לא יאכל בו. עמדו והפרישו הנוכרים מביניהם, והייתה נפשם כהה לאכול. וככה הוא מנקה אותם, ברית מילה, זה הכל. אבל מה זה כהה נפשם לאכול? אומר הרמב"ן, והעניין שהייתה נפשם נחלשת ומשתברת בגופם מרוב תאוותם לאכול מן הפסח שנדבק בו הריח הטוב. זה לא לשבור את העמים. אנחנו לא באנו לעולם כדי לשבור את העמים. הודו להשם קירו ושמו, הודיעו בעמים עלילותיו. אנחנו באנו להעיר את העולם. אומר לך הרמב"ן, זה לא שבירה רק סתם, אתה יודע, שבירה, אנחנו לא שם. זה לא עם ישראל. השבירה תהיה שאומות העולם יגיעו שתהיה נפשם כהה לאכול. משתברת. נחלשת. תנו לנו מהאור שלכם ונערו אל השם ואל טובו. יבואו מכל הגבעות, מכל הערים, מכל מקום. כי מציון תצא תורה או דבר השם מירושלים. למדו אותנו תורה, אנחנו רוצים להתקרב לאורות שלכם. הדבר האדיר הזה שכבר מתחיל להתרחש, אני חושב שכבר סיפרתי פה, פעם נכנסתי פה בבית הרב קוק, בכניסה, ואני רואה זוג בעל ואישה, נראים ככה עם עיניים מלוכסנות, אומר, מה זה? איפה אתם? קוריאה. קוריאה? או, ברוכים הבאים. יהודים? לא, נוצרים. איזה? פרוטסטנטים, מה שנקרא למהדרין. אמרתי להם, טוב, בסדר, אז למה באתם? אומרים, תשמעו, אנחנו ראינו, בכל העולם מחנכים ילדים יהודים, בכל המדינות, בכל העולם, ויוצא אותו דבר, ויוצא טוב. אז באנו לפה ללמוד איך מחנכים ילדים יהודים. ישבו פה בבית הרב, הספסלים שאתם יושבים, ישבו פה איזו תקופה. שימו לב טוב טוב, זה רק איזה סנוניות קטנות, אבל למעשה כמו שהעולם היום רץ לפה לקבל טכנולוגיה, העולם, זה רק הכנה שקדוש ברוך הוא מכין אותנו, את נפשותנו שלנו, את עם ישראל, את הדור שלנו, לזה שהעולם כולו ירוץ לפה בהשתוקקות, למדו אותנו גם אנחנו רוצים. אבל איך זה יקרה? איך זה יתרחש? איך תגיע ולא יקהת עמים שכולם יאספו אליו? עכשיו זה מתחבר. דרך אגב, שתי הפירושים של רש"י ושל הרמב"ן, שניהם בראשית רבה במדרש. רש"י לקח את אספת עמים, רמב"ן לקח את שבירת עמים, אבל למעשה זה אותו דבר. האספה הזאת תבוא על ידי השתברות שתישברנה כל תרבויות התאוות והיצריות והלכלוך, וכל העולם כולו ישתוקק לתרבות הישראלית. אבל האמיתית, לא החרטה שנסי למכור היום. תרבות הישראלית, השורשית, בכל הכוח יבואו לפה בשתוקות עצועה. איך זה יקרה? מה הסיפור? אז אנחנו חוזרים עכשיו לפסקאות שלמדנו בשיעור שעבר, גילינו חצי מהסוד, והיום נשלים את החצי השני. אז בואו נראה ביחד במקור ח'. למדנו פעם קודמת, נחזור על זה קצת, בקובץ א' ת' ר' מ' ז' אומר מרן הרב קוק. התפילה. היא צריכה להיות כל כך נובעת מקירות לב, עד שכל חיוב עושה אותה קבע. כלומר, התפילה צריכה להיות ממקום ספונטני, מהתעוררות לבבית אמיתית. ברגע שאתה מחייב, אז אין ברירה, צריך לחייב כדי לבנות ולהתמודד עם התאוות, אבל האמת היא שהיהודי צריך להגיע למצב שהחיוב נהפך אצלו לרשות, הוא עושה את זה כי הוא רוצה, למרות שהוא חייב, אבל הוא עושה את זה בהתלהבות כמו אחד שלא ציוו אותו. כלומר, הוא עושה את זה מצד גדול המצווה ועושה. ציוו אותי ואני מתגבר ועושה. אבל צריך להגיע למצב שאתה עושה את זה בכזה חשק, שאתה אומר לקדוש ברוך הוא, ריבונו שלום, רחם עליי, תן לי להתפלל מנחה, תן לי להתפלל שחרית. אני כל כך מבקש ממך, אני כל כך רוצה, אני כל כך משתוקק. ככה צריך להגיע למצב כזה שהנשמה שלך משתוקקת לזה מכל הלב. ממשיך הרב ואומר, על כן החלק המובחר ביחס לתפילה היא תפילת ערבית, שגודלה הוא במה שהיא רשות, וזה כבר עסקנו פעם קודמת, למדנו, דיברנו. וזה תפילת ערבית, זה מידת יעקב, שבית תפילה ייקרא בית אלוקיו, בית אלוהיו לכל העמים. דווקא בית התפילה של יעקב ייקרא בית תפילה לכל העמים, כשהסיפור המיוחד של יעקב זה תפילת הרשות, ההתעוררות הלבבית, הלהבה. ממשיך הרב ואומר, ביום אשר יהפך לכל העמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם השם. עכשיו שימו לב, וראשי תיבות שפה ברורה, שין ב', גם בתמורה של אטבש הם שין ב', ורק המקום מחליפים ולא העניין. את זה לא גילינו פעם קודמת, והפעם בעזרת השם נזכה להסביר את דברי הרב. שימו לב, אומר לנו הרב, שכתוב שיהפוך לכל העמים שפה ברורה, שפה ברורה שתבוא, הוא ככה נותן רמז כדי לזכור את זה, שפה ברורה שין ב', שין ב', גם באטבש זה שין ב', אז מה אומר? רק ב' שין, אז מה רוצה להגיד? הוא אומר, תדע לך, מה שישתנה זה הכיוון. מה הכוונה? מה הרב רוצה? זה לא הסברנו פעם קודמת. מה שישתנה זה הכיוון. וכאן מונח סוד עצום. הרב מביא שני פסוקים, תסתכלו למטה, הבאנו אותם גם פעם קודמת, מלאכי א' י' א', כי ממזרח שמש ועד מבואו גדול שמי בגויים. אז איפה מתחיל האור לזרוח? מהמזרח אל המערב. נכון? הלאה. ובישעיהו נומתת, ויראו ממערב את שם השם ומזרח שמש את כבודו, כי יבוא כנהר צר, רוח השם נוססה בו. אז להפך, זה יבוא מהמערב למזרח. אומר הרב, אם הכיוון היה ממזרח למערב, ואז העמים היללו את השם, אבל לא הלכו איתנו. כשיהיה הכיוון ממערב למזרח, הם יבואו. וזה מה שאומר פה הרב, רק המקום מחליפים ולא העניין. כי ממזרח שמש עד מבוא גדול לשם השם. וידעו ממערב את שם השם וממזרח שמש את כבודו. הכיוון מתהפך, אבל הרב לא מסביר מה פשר העניין שהכיוון מתהפך. עכשיו, לא מדויק שהוא לא מסביר, כי הוא כן מסביר במילים הבאות, שזה המשך הסבר הפסוק בישעיהו. אבל אנחנו נפתח את זה בעזרת השם, נשתדל. בואו נראה ביחד, בעזרת השם. אומר הרב ככה, כי יבוא כנהר צר, כלומר כשיבוא צר כמו נהר ככה שוטף, כן? וזה לכאורה זה מאיים ומפחיד ומה לא. מה זה, מה הכוונה, מה הוא מתכוון הנביא ישעיהו כשהוא אומר כי יבוא כנהר צר? העוקר כל חיוב. אדוני, פה לא תהיה מדינת הלכה פה. אתה לא תחייב אותנו, לא תקבע לנו, אין פה, פה לא תהיה מדינת הלכה, כן? אז אומר, ברגע שבא קירת כל החיובים, רוח השם נוססה בו, זה עצת השם. מה? מה הקדוש ברוך הוא רוצה בזה? להרים את דגל הרשות הנבחר מכל. סוד קירוב סיני בלא מתן תורה דווקא. ודגלו עליי אהבה, אהבה ממש. מה פירוש הדברים? אז שימו לב. אומר הרב, הדגל הישראלי הוא דגל של תורת השם, ברור. אבל הדגל היותר פנימי, ודגלו עליי אהבה. שקדוש ברוך הוא אוהב את ישראל, כי הוא אוהב את ישראל. סוד קירוב לפני הר סיני, עוד לפני מתן תורה, שזה אשר בחר בנו מכל העמים קודם כל, רק אחר כך ונתן לנו את תורתו. קדושת ישראל העצמית, שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, כי הוא אוהב אותנו, מצד נשמותינו הקדושות שהוא בחר ויצר אותנו נשמות קדושות בתאורות, זה דגלו עליי אהבה. עכשיו שימו לב טוב. במזרח, כמו שלמדנו פעם קודמת, היו הדגלים של יהודה, זה שבט המלוכה, זבולון, השירות, יששכר תורה, כל המנהיגות. כל המנהיגות שבאה מבחוץ פנימה. בצד מערב היה בנימין, זה עיקר צד מערב, בנימין, שזה השכינה, השכינה במערב, כידוע גם בהלכה השכינה במערב, גם קודש הקודשים במערב, גם שולחן ערוך הלכות לגבי מערב וכו'. שכינה במערב. לכן קבלת שבת פונים למערב. עכשיו שימו לב טוב טוב. הכיוון בדרך כלל הוא ממזרח, כלומר, תורה, מלוכה, אל השכינה במערב. אבל לעתיד לבוא, אומר הרב, מה שיגרום לעמים להתחבר אלינו, זה התהפכות הכיוון. דהיינו, זה יבוא משכינה, החוצה, אל המלוכה ואל התורה. איך? איך? על מה הרב מדבר? מה זה התהפכות הכיוון הזאת? פלא, מה? איזה מין דבר זה? אז תראו איתי יחד, את פסקה שראינו פעם קודמת, הסברנו, אבל לא גילינו את הסוד הזה, אז בואו עכשיו בעזרת השם, מקור ת', קובץ א', תפרס סמך ת'. אומר הרב, מצד החיצוניות, כל ימי החורבן, אין לך יום שאין קיללתו מרובה משל חברו. אז כלומר, חיצונית, איזה בלגנים, משפחה לא משפחה, מה הולך, אי אפשר לתאר. אבל מצד הפנימיות, העולם הולך ומתבשם, הנשמות הולכות ומתקדשות, מתארות, מתעלות, מתמלות באורות. ועקבתד המשיכה הוא מצב של ירידה חיצונית וביסום פנימי. עכשיו, זה לא נורמלי, בוא נבין את זה, זה לא נורמלי, למה? בדרך כלל בן אדם לא שומר שבת, אז בפנים אין אורות. כי מה הכיוון הרגיל? ממזרח למערב, משולחן ערוך וקיום מצוות, אל אורות השכינה שהאורות יאירו. אין דבר כזה שתלך לי ממערב למזרח, מה פתאום? ממזרח למערב, מהמזרח שהוא תורה, מלוכה, כן, תפארת, כל האורות, משם אתה מקיים את המצוות, מקיים שולחן ערוך, אתה זוכה לשכינה שבמערב. אבל שימו לב, ממשיך הרב ואומר, ובעלי רזים צריכים הם להודיע לעולם שהירידה שלו, של הדור הזה, היא רק חיצונית. ועצם הנשמות גדולות הן. וגם בתוך החוצפה, גם כשהם באים ונלחמים לדברים אנטי יהודיים, אנטי תורה, הם עושים את זה עם שיקולים של, של, של תורה, אמנם מעוותים, אבל הם עושים את זה במקום שהם רוצים תקן עולם וזה, רק מה, לא למדו תורה, עושים הכל הפוך. אז אפילו בתוך החוצפה מסתתרת הקדושה של הנשמה שלהם, וכי יבוא כנהר צר, רוח השם נוססה בו. למה? כי והתשובה בזמן הזה היא תמיד תשובה, היא להתשובה מהאהבה שזדונות נעשים זכויות גמורות. מה הכוונה כאן? שבעצם כמו שהרב שם מעריך להסביר ולא שמתי הפעם על הדף, שמלך המשיח ובכלל כל התקופה שלנו היא עבודה של להוציא את האור הנשמתי הפנימי ולהאיר את החוץ. כל הדורות זה היה ממזרח למערב, מחיובים, מהחיוב אל הרשות. אל ההתעוררות, אל ההתלהבות, אל השראת שכינה בנשמה. בדור שלנו זה הפוך. מהרשות, מהמערב, מהשכינה, מההתלהבות הפנימית, אל הצד של נכונות לקיים את השולחן ערוך, הלכה, מצוות, שבת וכן הלאה. כדי שהדברים יהיו ברורים יותר ככה, מפורשים יותר, אז הבאת לכם עוד פסקה מאורות הקודש. תראו איתי ביחד במקור י'. אורות הקודש חלק ג', מוסר הקודש, פרק קוף למד ז'. אומר הרב קוק כך, עד תור הגאולה העתידה, כלומר כל ההיסטוריה, עד לזמן הגאולה, השפענו על העולם רק לימודי חובות. שומעים? רק לימודי חובות. הם היו, בואו, הם יודעים את זה גם, הם היו פראים, הם היו ברברים, אישה זה היה חפץ, מה שיש היום זה תגיד תודה, לפחות הולכים עם בגדים, ירדו מהעצים, ואיכשהו יש קצת חוקים ביחסים בין גברים לנשים, תגיד תודה רבה. אתה יודע מה זה היה תקופה האלילית הפגנית? שם יעזור, חמנה לצלן. אז אומר הרב, עד תור הגאולה עתידה, השפענו על העולם רק לימודי חובות, מוסר וצדק, היוצא מדעת אלוהים אמת, וחובות אין העולם חפץ לקבל. העולם לא אוהב את החובות, אנחנו הרסנו להם את העולם. אין. הרסנו להם את העולם, זה שפת אמת גם אומר, בתחילת פרשת בלק, שבלק אומר לבילם, תקשיב, תבוא מהר, תקה אותם, הם יהרסו לנו את כל התענוגות פה. אם הם ישפיעו את התרבות שלהם, כל הכיף הלך, כל התענוגות, כל הפאבים, כל אני לא יודע מה. אז הוא אומר, חובות, אין העולם חפץ לקבל. בספר אורות, הרב מעריך בכמה פסקאות להסביר, שיש הרבה שנאה באומות כלפינו, כי הרסנו להם את התאוות. את היצריות המשתלחת, הפראית, הברברית, הורדנו אותם מהעצים, לא מתאים להם, אז הם כועסים עלינו. כן? אז אומר הרב, חובות אין העולם חפץ לקבל, ואם הוא מקבל, נשאר בלב תינה על המעורר הראשי לידיעת החובה, שאינה נותנת לנפש הברברית להתפשט בכל מאווייה. הם כועסים עלינו. הגבלנו את הברבריות. נו, מה נעשה? צריך לכבד אישה, וצריך לתת לה כתובה ולהתחייב כלפיה, ואין סתם לנצל וללכת, אלא אתה צריך להתחייב עכשיו, שאתה מפרנס וזן ומכבד ומייקר ומה לא. זה לא פה, רחמנה ליצלן. זה אישה. זה עולם ומלואו, זה בן אדם, זה לא חפץ. אנחנו הוצאנו אותה מהברבריות הזו, אז הם כועסים עלינו. אומר הרב, אבל בבוא התור של אור העולם להיגלות, ברגע שהפנים הנשמתי הישראלי צריך להתגלות ולהאיר את העולם, יוודע לעולם שדרכי החיים של העונג האמיתי אנחנו משפיעים בעולם. את עושר החיים, הנותן לו את ערכו, מה יצא לך מלשוטט בעליבות? כשאתה חושב שאתה זה מלך, עובר רחמנה ליצלן, לא מחויב לשום אישה, מגיע לגיל 40-50, בלי ילדים, ואני לא רוצה להמשיך לתאר את מצבו, מצב מאוד לא נעים, והוא ממול, שחשבת שהוא לפלף, נשוי כבר 30 שנה, ילדים, אישה, אחת, כל הדרך, בכבוד, בהדר, הוא מכבד אותה, מכבד אותו, שילדים טובים, אף כל אחד הפך להיות בלי עין הרע, מבצר, מגדל אמיתי, איזה יופי, איזה עולם מאושר, ואתה חשבת שאתה מאושר, כי נתת לברבריות להשתלט עליך, אתה אומלל. אז אומר הרב, ברגע שהעולם יראה, שאנחנו מביאים לעולם את עושר החיים, הנותן לו את ערכו אשר מבלעדו, בלי העושר הזה, הוא שלול כל ערך. ועונג ועושר, הן דבר השווה לכל, על כל פנים לחשוק בו. ואת המקור המשפיע, עושר ועונג, מכבדים ומחבבים, ועל כן יחזיקו 10 אנשים, בכל לשונות הגויים, בכנף איש יהודי. למה הם ירוצו אחרינו? כי הכיוון פשוט משתנה. קודם זה היה חיובים, ומהחיובים זוכים לאור שכינה, ממזרח למערב. עכשיו זה הולך להיות הפוך. מאור שכינה, מפנים מבוסם, שישטוף וינקה ויתאר, ויעיר את כל הצד החיצוני של המזרח, ממערב למזרח. אומר הרב, זה לא העניין, אלא המקום מחליפים. פשוט מה שהדור הזה צריך, זה להכיר את הפנימיות הנפלאה שלו, את ארון הברית, את ארון העדות, מלכות בית דוד צריכה להיות זו שתאיר לעם ישראל את הגרשונים, יסתפח בנחלת השם, לגרש את כל מה שמנסה לגעת בארץ ישראל, לשמור על ארץ ישראל קדושה ונקייה, לשמור על המרירות, על אמר שדי לי מאוד, שאם אנחנו חלילה, כמו אלי מלך, בורחים מהגאולה, בורחים מלמלא את תפקידנו, השם יצילנו, באה מרירות, ולצערנו אנחנו סובלים, מרירות לא קטנה, אמר שדי לי, לא מעט, לא מעט סבל, המרירות, באה מלכות בית דוד, מנהיגות פוליטית, תורנית, קדושה, אלוהית, ואומרת לעם ישראל, המרירות הזאת, בטח, כי מחכה פה ארון הברית, האור העולם מחכה לכם, וכהת, יקהת שיניו, יקה את השנאה של אומות העולם, יקה במובן אומר רשי, אספת עמים כולם התאספו, רמב"ן אומר מלשון שבירה, אבל איזה מין שבירה שתגרום אצלם לצמאון כזה שישבור את כל ההתנגדות שלהם, ירוצו לפה, איך סיים הרב ויחזיק את הפסוק שאומר, יחזיקו 10 אנשים בכל לשונות הגויים, בכנף איש יהודי, כולם ירוצו פה אחרינו, הוא חייב, תלמדו אותנו את האורות הנפלאים המתוקים האלה, האור עולם הנפלא הזה שמלכות בית דוד מופקדת עליו ובעצם הוא רמוז ומתגלה באותו ארון הברית שבני לוי, גרשון, מררי וקהת יושבים סביבו בשלוש חוות גירוש, מרירות והקהיית כל הלא טוב. בעצם איך זה יתרחש? איך האור יאיר אצלנו? ומה זה יגרום בעולם? והתשובה היא, כמו שלמדנו היום, סודות הגאולה, סודות אדירים שמרן הרב קוק חושף לנו, כי אצלנו זה כבר הלכה למעשה, אומר לנו, תדעו לכם, הדור הזה חיצונית יידרדר, יהיו ירידות, שם יעזור לכולנו, איך הרב צבי יהודה אמר, צריך עצבים של ברזל, אתם תצטרכו עצבים של ברזל, אנחנו רואים את זה היום. אחד בטרמפ אחד, איזה מבוגר כזה ששמע את הרב צבי יהודה בעצמו, אמר לי, העצבים של ברזל. כן, אני אומר לי, אמרתי לו, מה זה? אומר לו, אתה שמעת אותו? אומר לי, אני שמעתי אותו. כן, ההגה כזאת אשכנזית, עצבים של ברזל. עצבים של ברזל צריך. רואים את זה היום. הכינו אותנו. אומר לך הרב קוק, דע לך. אתה צריך לדעת שהעבודה היום היא לגלות את הפנים המבוסם, ולשטוף איתו את הרחובות במדינת ישראל, להראות את אור האמונה הפנימית, ולהוציא אותו החוצה אל הרחובות, שינקה את כל הרחובות, כשעם ישראל יתחיל לבוא מהפנים החוצה, מהמערב למזרח, יבואו גם כל אומות העולם, ולא יקהת עמים, שיהיה חג שבועות שמח לכל עם ישראל, חזקו וימצו.